ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף קוף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת מבנה. שם אתם רואים פס כפול, בגמרא עצמה שלנו אתם יכולים לראות כאלו, וגם הוא ממוספר, מיד אנחנו רואים מספר אחד, אחרי רבע שליש עמוד מספר שתיים, לקראת שליש האחרון מספר 3, ושתי שורות מסוף העמוד מספר 4. כתבנו כאן בשוליים מקרים של זה אומר כך וזה אומר כך, מי מהמן. מספרים 1 ו-2 מתייחסים למלווה מול לווה. מספר 3, אריס ובעל הבית. מספר 4, יתומים מול בעל חוב. הנושא שהוספנו כאן בשוליים מספר 1, שטר משכנתה. זה לא כתוב בו מספר השנים. מלווה אומר 3, ולווה אומר 2. הגמרא, ההוא שטרה דהווה כתיב בי שנין, סתמה. אנחנו מדברים על משכון, מלווה קיבל שדה, מלווה, וזה נקרא משכנתה דסורה, דבר שלמדנו עליו בעבר, והעניין של משכנתה דסורה הוא שבתשלום או בסוף, בסיום מספר שנים, השדה שהמלווה קיבל כהלוואה והוא השתמש בו, נהנה מפירותיו, השדה חוזר ללווה. במקרה שלנו היה משכנתה כזה, משכון בידי המלווה, אבל לא כתוב לכמה שנים, כתוב רק שנים, סתמה. מלווה, ממשיך הגמרא, אמר 3, דהיינו כעבור 3 שנים החוב נחשב שולם והלווה מקבל את השדה שלו בחזרה. לווה אמר 2, וקדים מלווה ואכלינו לפרי. המלווה המשיך בשנה השלישית לפני שהוא נטבע לדין, הוא אכל הפירות. מי נאמן? המלווה או הלווה? רבי יהודה אמר קרקע בחזקת בעליה קיימה. רבי יהודה מצדד עם הלווה. הקרקע בחזקת בעליה, מי זה בעליה? הלווה. אומר רש"י, קרקע בחזקת בעליה, אומר, אף אגב, זה לא תבעי, הוא לא תבע את המלווה עד לאחר אכילת פירות, עד כעבור 3 שנים. ענן בתל קרקע אז לינן, וכי מספק לן שנה זו של מי? כשמתעורר ספק השנה, כאן מדובר שנה שלישית, שייך למי? מי? אוקי ערה בחזקת מראה, ושלא כדין אכלינו לפרי. אנחנו מעמידים את הקרקע בחזקת בעליו, ודיינו הלווה, ואם כן, המלווה שלא כדין אכל את הפירות, שלטה שנה שלישית. אנחנו חוזרים לגמרא, רב כהנא אמר פירות בחזקת אוכלין קיימי. מאחר שהוא, המלווה הוא קדם ואכל אותם, ועכשיו בא הלווה להוציא את שווי הפירות מהמלווה, אנחנו אומרים המוציא מחברו, עליו הראיה, על הלווה להביא ראיה שלא נכתב 3. ממשיך הגמרא, והלכתה כבתי דרב כהנא, תאמר פירות בחזקת אוכליהן. הגמרא שואלת, מה קיימה לן והלכתה כבתי דרב נחמן, מכללי פסק, מכללי הוראה, אנחנו יודעים שפוסקים כמו רב נחמן בדירה שיומר בדיני, בדיני ממונות, תיאמר, קרקע בחזקת ועליה עומדת. נפנה לרשי, ורק קיים עליה נלחתה כרב נחמן בדיני, דיני זה דיני ממונות, ורב נחמן קרקע בחזקת ועליה עומדת, כאמר, גבי, סוחר מרחץ, וההסדר בין הבעלים והסוחר היה מ-12 זובים לשנה, מדינר זהב לחודש. והשואל, זה בפרק השואל לעיל כאן במסכת שלנו, ואפילו בא בסוף החודש, גם אם הוא בא בסוף החודש, אמר כולו למזכיר כשנתעברה השנה. מדובר שם, אין צורך כעת לחזור על כל הסוגיה שם, אבל אם הוסיפו לשנה עוד חודש, אז לפי רב נחמן הרווח של אותו תוספת חודש הוא יהיה למזכיר, לבעלים, וזה מכוח השיטה של רב נחמן, קרקע בחזקת בעליה עומדת. אז אם כן, איך אתה פוסק כמו רב כהנה נגד רב יהודה, כי העמדה של רב יהודה, קרקע בחזקת בעליה קיימה, זה טועם לשיטת רב נחמן. הגמרא ממשיכה, הטעם שנאמר קרקע בחזקת בעליה זה לא אבידה לגלויה אי, זה לא דבר שיכול להתגלות, וזה נכון בעניין ההוא של הדוגמה 12 זובים לשנה מדינה זהב לחודש. האם גובים לפי השנה וזה יהיה 12 זורים גם אם יש תוספת חודש, או מדגישים לשון האחרון שאמר מדינה או זהב לחודש? אז אם יהיה תוספת חודש, הסוחי צריך לשלם עבור אותו תוספת. אז זה דבר דלא אבידה לגלויה, אם תופסים לשון ראשון שמדגיש התשלום שנתי, או האחרון שזה מדגיש תשלום חודשי. ובמקרה כזה אומרים קרקע בחזקת בעליה עומדת. הכה במקרה שלנו של השטר משכנתא שכתוב שנים סתם, מילתא דאבידא לגלויה היא, זה דבר שאפשר שיבוא לידי הבהרה אם יבואו עדים. אם יבואו עדים ויעידו על כמה זמן היה כתוב בשטר, אז אנחנו יכולים לדעת, להכריע. והתרוכי בית דין אתרי זימני לא מטריחינן, ואנחנו לא היינו רוצים להטריח את בית דין פעמיים, ולכן כאן אנחנו אומרים פירות בחזקת אוכליהן. ורשי מסביר, והתרוכי בדין התרי זמני, שמה הדין עם המלווה שמגיע לו אותו שנה שלישית להמשיך לאכול את הפירות של המשכון. ואם נוציאנו מידו על סמך קרקע בחזקת בעליה הקיימי, עתידין אנו לחזור ולגבותו מיד הלווה לאחר זמן. אנחנו נצטרך להוציא את הכספים האלו פעם, עוד פעם מהלווה כדי לשלם למלווה. ועל זה אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים להטריח בדין פעמיים. ולכן אנחנו נותנים את השנה השלישית למלווה, ואם יתבהר שהיו רק שנתיים ברשותו, אז אנחנו נכריח אותו להחזיר שווי פירות השנה השלישית. אבל אין כאן תרחת בית דין פעמיים. הנושא שמופיע כאן בשוליים, מספר 2, מלווה אומר 5 שנים ולווה אומר 3. שיטת רב יהודה דה מלווה נאמן, לומר לכמה שנים, שדה מסוימת ממושכנת לו, דהי באי טעים, כי במקרה הזה אותו מלווה היה יכול לטעון לקוחה היא בידי, ואני קניתי את השדה ולא שמרתי את השטר אחרי 3 שנים. אולי רק נרחיב ונאמר שהמושג של חזקת קרקע, חזקת קרקע שהוא נותן זכויות או בעלות לקרקע למי שישב על הקרקע במשך 3 שנים, וכעבור 3 שנים אין ציפייה שאותו מחזיק שמר על השטר שהוא טוען שהוא קנה את השדה, ומאחר שעברו 3 שנים הוא יכול לטעון כזה טענה, לקוחה היא בידי. אני אמרתי דברים ממש בקיצור נמרץ, הרי אלו סוגיות שלמות במסכת בבא בתרא. אנחנו חוזרים לגמרא. מלווה אומר חמש, שהשדה ממושכנת לי למשך 5 שנים. לווה אומר 3, וכבר אכלת, כבר השתמשת בשדה 3 שנים, אז הגיע הזמן שתחזיר לי את השדה. אמר לי, הייתי לי שטרח. הלווה אומר, אני רוצה שתביא לי את השטר, השטר שמעיד על כמה שנים השדה ממושכנת. אמר לי, המלווה אומר, שטר אירקס לי, נאבד לי השטר. אמר רב יהודה, מלווה נאמן, מיגו דאיבאי אמר לקוחה אי בידי. הוא היה יכול לטעון לקוחה אי בידי, ולא היינו מתעקשים על השטר, כי כפי שאמרנו מקודם, כעבור 3 שנים לא מצפים שאדם ישמור על השטר. אז זה שהוא טוען שזה ממושכנת ובאמת אני חייב להחזיר לך את השדה כעבור 5 שנים, הוא נאמן בכך שהיה יכול לטעון, השדה היא שלי לגמרי, לקוחה היא בידי. אמר לרב פאפה לרב אשי, רב זביד ורב אבירה לא סבירה לאור דרב יהודה. רב זביד ורב אבירה לא מקבלים את הפסק של רב יהודה. מהי טעמה? תשובה, היי שטרה, השטר משקון שעליו אנחנו מדברים, כיוון דלגוויינה קאי, זה לא דומה לשטר מחירה. שטר מחירה הוא לראיה באלמה, ראיה שהיה מחירה. השטר הזה הוא מאפשר גבייה, ושטר כזה דלגוויינה קאי, הוא עומד לשם גבייה, גביית החוב, מזר זהיר בי, אנשים נזהרים ויש לחשוש כאן לרמאות, ומכבשו דקבשי לשטרי. כאן המלווה סתם מחביא את השטר, הוא לא נאבד, הוא מחביא את השטר. סבר אוכלה טרטין שנין יתרתה, הוא מחביא את השטר בכוונה להמשיך לאכול עוד 2 נוספים. נעבור לרשי, דיבור המתחיל, לא סביר לו הדרם הרב יהודה, ולא אמרינה מיגו, לא כמו שרב יהודה אמר שמאמינים למלווה, בגלל שיש לו טענה יותר חזקה שהיה יכול לטעון, וזה נקרא מיגו. האפשרות, תאמינו לי למה שאני אומר, שיכולתי לטעון טענה יותר מנצחת. ולמה כאן לא אמרינה מיגו? שהדברים מוכיחים שהוא רמאי, שאמר עבד השטר, והשטר לא דמי לשטר זביני, השטר במשכנתה, משכון, הוא לא דומה לשטר במחירות. תאילו שטר זמיני, לעיבות שמחרה לו הוא בא. וכי על עולם תאמר לו להיזהר בו. אמרו רבנן, בשטר זביני, שטר מחירה, רבנן אמרו, עד כלל שאני מבצי לזדוי, יש בשטרה, עד 3 שנים אנשים נזהרים לשמור על השטר, ולא מזדהר, אבל מעבר לכך, לא תכסבר, בן אדם סובר, לא יצא עוד ערעור עליה. 3 שנים החזקתי בשדה, לא היה ערעורים, אז אין לי לחשוש ש... בעתיד יראו, אבל זה שהוא מודה ששטר משכנתה הוא זה שהוא מודה שהיה שטר של משכון לא מחירה לראיית מניין שנים של אכילת פירות, שטר שמטרתו היה לראיה לכמה שנים המלווה יכול לאכול פירות לגוויינה את אכילת פירות כמיין שם קי, זה שטר שעומד למטרת גבייה, לגבות הפירות, למניין השנים שהיה בו. הוא מזדער זעיר בי, דלא לרכס לי, אנשים נזהרים לא לאבד כאלה אילו שטרות, עד כלות השנים, עד סיום התקופה. והיידר אמר, ירכס לא מהמן. דמיפבש ודכבשה הוא לא נאמן בזה מטרה שזה נאבד לו, הוא סתם מחביא את זה כדי להרוויח עוד 2 שנים אכילה. אנחנו חוזרים לגמרא. תשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה. לפני זה אתם רואים פסיק נקודה. אז נכון, אנחנו מעלים קושיה, אבל זה לא על הדברים שנאמו מיד לפני כן. נראה שזה חוזר להיות קושה על רב יהודה. רב יהודה מליאל אמר שהמלווה נאמן בטענה של מיגו, שהיה יכול לומר לקוחה אי בידי. ועל זה אנחנו רוצים לעלות קושה. אמר לרבינה לרב אשי, אלא מעטה, שמה? שאדם שמלווה נאמן לעניין מניין השנים בכוח הטענה שיכול לומר לקוחה אי בידי, היי משכנתה דסורה דקטפי אחי, משכון המכונה משכנתה דסורה. מה כתוב פה בשטר הזה? במשלם שניה אילן טייפוק הרדה בלא כסף, בסיום מספר השנים האלו שנקבו בו השדה יוצא מידי המלווה לחזרה ללווה ולא שום תשלום נוסף. היכה תכבשי לשטר משכנתה, במקרה שהמלווה שהחזיק בשדה במסגרת משכנתה דסורה, דהיינו אני חוזר עוד פעם, אכילת פירות השדה במשך מספר שנים ובסיום התקופה החוב נחשב שולם והמלווה מחזיר את השדה ללווה, במקרה שהמלווה הכבי את השטר ואמר לקוחה היא בידי, השדה היא פנויה אצלי, קניתי את השדה, הכי נמי דמהמן, האם יעלה על הדעת שהמלווה יהיה נאמן? וכי מתק מרבנן מילתא דעתי בא לידי פסידה, הייתכן שרבנן יתקנו משכון כזה שנקרא משכנתה דסורה, שבסופו של דבר יכול לעבור לידי הפסד גדול ללווה? כי הנה המלווה, אתה אמרת לפי דברי רבי יהודה משמע שמלווה יכול לטעון טענה כזאת לקוחה היא בידי, הייתכן כזה דבר? אמר לי רב אשי עונה, חתם תקינו לרבנן דמרי ערה יאיב טסקה וקרי קריה. במשכנתה דסורה הרבנן תקנו גם כן שהמרי ערה זה הלווה, הלווה הוא ימשיך לשלם מס לשלטונות, מס נקרא טסקה ומס וקרי קריה, ויתקן החריץ שסביב השדה. אז מאחר שהדברים האלו בטיפולו של הלווה, אין סיכוי למעווה לטעון לקוחי בידי. הנה, הלווה ממשיך לשלם המיסים לשלטונות על הקרקע. הגמרא שואלת, ערה דלת לקריה ולא יאיב תסגה, מה לגבי שדה שאין לו חריץ סביבו ש, 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 שדרוש טיפול, ואין על הקרקע תשלום מיסים? אז מה תגידו? שמלווה שקיבל את השדה במסגרת משכנתא דסועה, הוא יכול לטעון לקוחי בידי, ואין הגנה ללווה במקרה כזה? הייתכן? המלא הרבה שיונה, גם במקרה כזה שאין לו קריה, אין לו חריץ סביב השדה ואין תשלום מיסים, היא באה אליי למחויה. הלווה היה צריך להוציא מחאה, תדעו לכם, תדעו לציבור שהמלווה יושב על הקרקע במסגרת משכון ולא קנה אותו. שאלה, לא עם חימי, מה, לא עם חמי, מה עם הלווה לא הוציא מחאה? הגמור אומרת, איעוד אפסיד אמשי. במקרה כזה אנחנו אומרים, הוא גרם לעצמו את הפסד. יש דברים שמצפים מהלווה, אמצעים שהוא צריך לנקוט. אם הוא לא דואג לעצמו, בעיה שלו. מספר 3. הנושא שמופיע בשוליים, אריס אומר, למחצה ירדתי. היינו, ההסדר ביני לבעל הבית, חצי היבול שלי וחצי היבול יהיה לבעל הבית. ובעל הבית אומר, לשליש. שהאריס נכנס לעבוד בשדה, למה? לשליש ולא לחצי הפירות. מי נאמן? אנחנו נראה מחלוקת ובידה ורב נחמן. המעוינים שיופיעו עוד מעט, כתב לתחת הכותרת מבנה, שלבים בהבנת רב יהודה ורב נחמן. הגמרא, אריס אומר למחצה ירדתי. בעל הבית אומר לשליש הורדתי. מי נאמן? רב יהודה אומר בעל הבית נאמן. רב נחמן אמר הכל כמנהג המדינה. צריכים להבין מה המחלוקת ביניהם. סבור מינה לא פליגי. ההווה מינה כעת אין מחלוקת בין רב יהודה לרב נחמן. הבאטרה דשקיל אריסה פלגה, אלו דברי רב נחמן, זה במקום שנהוג שהאריס מקבל חצי. הרב יהודה שמע בעל הבית נאמן בטענה שהאריס יקבל שליש, הבאטרה דשקיל אריסה טילטה. אמר להו, וטילטה כמובן זה שליש, אמר להו רב מרי ברד בת שמואל, הכי אמר אביי, אפילו באטרה דשקיל אריסה פלגה, גם במקום שהאריס מקבל, אמור לקבל חצי, פליגי, דעות רב נחמן ורב יהודה חולקים, הם חולקים אחד השני. רב יהודה אמר בעל הבית נאמן, למה? נאמר לשליש. ואני חוזר עוד פעם, רבי אומר גם במקום שהמנהג הוא שאריס יקבל חצי, רב יהודה הוא יהיה בעמדה שלו שהאריס יקבל שליש. דאי באי אמר סחירי ולקיתי הוא. מאחר שהבעלים היה יכול לטעון שהוא המילים סחירי ולקיתי הוא, אנחנו נסתכל מיד ברש"י. סחירי לימים או לחודשים ושבתו וסחרתיו במאות, וכל נאמן דקמר, מה שרב יהודה אמר פה בעל הבית נאמן, בשבועת עשד הוא צריך להישבע שבועה דרבנן. בשוליים תחת הכותרת נושא מספר 4, יתומים אומרים אנו השבחנו את הקרקע ואין לבעל חוב זכות בשבח. בעל חוב זה אדם שבא לגבות חוב שהיה לאביהם כלפיו. ובלחוב אומר, אביכם השביח, ויש לי זכות פה, אני להביא ראיה. אומר הגמרא, יתומים אומרים, אנו השבחנו, וממילא, הבלחוב שבא לגבות חובת אביהם, לא יכול לגבות את השבח, את ההשבחה. ובלחוב אומר, אביכם השביח. על מי להביא ראיה? אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. סבר רבי חנינה, רק נתייחס קודם לסימונים שאתם רואים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, צורת כתר מופיע, חלוקת הסוגיה לשלבים. אחד, על מי להביא ראיה? במידה שיש צורך לבעל חוב לשלם במעות משלם או בקרקע. שלב שלישי, להסביר לפי כל הדעות איך פשוט שבעל חוב יכול לשלם בדמים. אם יש צורך לבעל חוב להחזיר כסף ליתומים, הוא יכול לשלם במזומנים. איך זה כל כך פשוט, ולא שהיתומים יכולים להתעקש על השארת חלק מהקרקע. וצורת בית שנראה זה דעות על מי להביא ראיה, יתומים או בעל חוב. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ורק נחזור עוד פעם, הוויכוח הוא בין יתומים מול בעל חוב של אביהם, והוויכוח ביניהם הוא לגבי ההשבחה, למי שייך אותו השבחה, בזמן שיתומים טוענים שהם אלו שהשביחו את הנכס, ולכן ההשבחה נשאר אצלם, הבעל חוב לא יכול לגבות את ההשבחה, והבעל חוב טוען שהאבא, שהוא זה שהיה חייב לאותו בעל חוב, הוא זה שהשביח, הוא יכול לגבות גם השבח. אז על מי להביא ראיה? סבר רבי חנינה למאמר, ארעה בחזקת יתמי קיימה, ועל בעל חוב להביא ראיה, שהאדמה, הנכס עצמו הוא בחזקת היתומים, וממילא בעל חוב שהוא רוצה להוציא מחזקתם השבח, הוא צריך להביא ראיה שהאבא הוא זה שהשביח. אמרנו הוא סבא, הכי אמר רבי יוחנן, על היתומים להביא ראיה. מה הייתה אמה? תשובה, ערה כיוון דלגוויינה קיימה, אותו נכס מאחר שהוא עומד לגבייה על ידי הבעל חוב, הוא אמור לגבות את הקרקע לתשלום החוב, כמן דגוויה דמיה, זה נחשב כאילו הוא כבר גבה והאדמה ממילא או עקב כך בחזקת בעל החוב, ועל היתומים להביא ראיה, כי הם אלו שבאים להוציא מחזקת הקרקע, שלפי הגישה הזאת הוא בחזקת בעל החוב. אמר אביי, אף ענן נמי תנינה. נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, אנחנו מדברים על שבע שורות הבאות. אז אביי אומר, גם אנחנו למדנו במקור תנאי, ו כאן אנחנו מדברים על עץ שנטוע תוך 50 אמה לעיר. ספק אם העץ קדם לעיר או העיר קדם לעץ. וממשיך הגמרא ואומרת, ספק זה קדם, ספק זה קדם, או העיר או העץ, קוצץ ואינו נותן דמים. קוצצים במקרה כזה, קוצצים את העץ ואין משלמים כסף לבעל העץ. על מה? כיוון זה למקץ קיימה, מאחר שהעץ עומד לקציצה, אמרים עלי, הייתי ליה ושקול. אומרים לבעל העץ, אתה טוען שהעץ שלך קדם, וממילא מגיע לך תשלום על קציצתו, אז אתה תביא ראיה. הכה נמי, גם על אותו עיקרון. היי שטרה, כיוון דלגוביינה קיימה, השטר שנמצא בידי הבלחוב הוא לשם גביעה, כמן דגב ידמי, זה כאילו הוא כבר גבה, ועל היתומים להביא ראיה. ממשיך הגמרא, שלב שני בסיפור הזה. איתו יתמי ראיה דאינו אשבחו. ואם כן, אז על המלווה לשלם ליתומים, כי הוא גבה את הקרקע עם ההשבחה. אבל אם מתגלה שהיתומים הם אלו שהשביחו, אז המלווה צריך לפצות אותם. סבר רבי חנינא למימה, כי מסלקין לנו, כשמשלמים ליתומים, בערה מסלקין לנו. על ידי החסרת חלק מה אדמה שהוא הבעל חוב גבה. אומר רש"י, בערה מסלקין לנו, יבין לנו הבעל חוב ייתן להם גריבה, דבר זה חלק קטן של השדה, שיעור שבחה ששווה השבח שכעת מתגלה שהם היתומים אחרים לכך ישביחו, אז הוא צריך לפצות אותם. הווה מינה שכעת שהתשלום הוא יהיה על ידי זה שהוא ייתן להם חלק קטן מהשדה שהוא גבה. ואומר הגמרא, ולא היא בדמי מסלקינן לו, הוא מדרב נחמן. הבסיס דברי רב נחמן, התשלום ליתומים על ההשבחה שלהם הוא יהיה בדמי, בכסף. דאמר רב נחמן, אמר שמואל, שלושה שמין להם את השבח ומעלין אותן בדמים. יש שלושה מקרים של תשלום עבור שבח, והתשלום, הפיצוי על כך הוא בדמים, בכסף. ואלו הן, יש כאן שלוש דוגמאות, אנחנו לא נתעכב על שלושתם, רק על הדוגמה שזה נוגע אלינו. אז ואלוהים, המקרים שיש צורך לשלם שבח, בחור לפשוט. בחור מקבל פי שניים בשדה, בירושה, אבל לא בשבח שהשביחו הנכסים לאחר מיטת אביהם. אז הוא צריך להחזיר לאח הפשוט, אותו בחור שגבה פי שניים, צריך להחזיר, לשלם לפשוט עבור השבח. והוא ישלם במה? בכסף, במזומנים. ובעל חוב וכתובת אישה ליתומים. אתם רואים שהדגשנו עם כתקוב מה שנוגע אלינו, הבעל חוב שהוא מחזיר את השבח ליתומים בתשלום כסף. ובעל חוב ללקוחות. בעל חוב שגבה מלקוחות עבור חוב שהמוכר היה חייב לו, הוא גובה את הכל, אבל אם לא מגיע לו השבח, הוא מפצה לקוחות בתשלום דמים. אמר לי רבינה לרבשי, כעת אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, בערך שש שורות, וזה עד שורה שנייה בשורות הרחבות. אז רבינה שואל, מלא קושה לרב אשי, למימרה, דסבר שמואל ברחוב, ללקוחות, יעיב שבח המגמל שנאמר עכשיו, משמע שברחוב נותן השבח ללקוחות. ראינו את זה כדוגמה לפני שתי שורות, שברחוב שגבה שבח, ברחוב שגבה שבח, הוא גבה שדה שהיה נמצא בידי לקוחות שקנו מזה שהיה חייב לברחוב, הם קנו שדה, ברחוב פונה וגובה את השדה מהם, והוא, הברחוב צריך לשלם עבור השבח ללקוחות. האם כך הם הדברים שברחוב נותן השבח, משלם שבח ללקוחות, ומי יתלי שפח על הלוקח? ואמר שמואל, ברחוב גובה את השבח. מה זה? מה פתאום שהלוקח שמגיע לו השבח, שהברחוב ישלם לו על זה? אנחנו עם כל שברחוב גובה את השבח, לא צריך לשלם על השבח. וכי תימה, אולי יש יישוב לקושיה הזאת, לא, קשיה, כאן בשבר מיר כתפיים, כאן בשבר שאין מגיע לכתפיים. אנחנו מדברים על שדה שיש בו תבועה שגדלה שם. שבח המגיע לכתפיים זה תבועה שהיא בשאלה, שהיא הגיעה לסיום גדילתו, הוא מגיע עד גובה כזה, זה שבח המגיע לכתפיים. רש"י מוסיף פה, המגיע לכתפיים צריכים לקרקע דבר מועט. הם עדיין יונקים, עדיין צריכים את הקרקע. קצת. אילו אין צריכים לקרקע, אם זה היה הקרקע שבשלים לגמרי, אבל הוא פירות. זה לא מיקו שבח. הוא ברחוב גובה השבח כמה, אבל לא פירות, גמורים, כי למרינו בפירות כמה. חזרה לגמרא, ואם אתם רוצים ליישב דברי שמואל, שמתי הברחוב משלם עבור השבח, זה בשבח המגיע לכתפיים, מתי הברחוב גובה את השבח בשבח שאין מגיע לכתפיים, והמעשים בכל יום, וכמה כפי שמואל אפילו בשבח המגיע לכתפיים, שהברחוב גובה גם את זה, הוא לא צריך לפצות על כך. אז מה זה מקודם שנאמר בשמו של שמואל שברחוב משלם ללקוחות? לא, הוא גובה את השבח, לא, אין לו צורך לשלם, לא קשה. עדיין נוכל ליישב את שני המימרות של שמואל. מתי ברחוב גובה? דמסיק בי כשיעור ערה ושבחה. החוב ש קיים, החוב שהבעל חוב בא לגבות הוא חוב ששוויו הוא כנגד השדה וגם השבח. במקרה כזה הבעל חוב גובה את השבח. מתי נאמר שבעל חוב נותן משלם? זה לא מסיק בשיעור ערה ושבחה. הוא לא בא לגבות חוב שכנגד השדה וגם השבח. שווי החוב הוא כנגד השדה בלבד. ואם הוא בא לגבות השדה עם השבח בתוכו, אז הוא צריך לפצות את הלקוחות על התוספת הזאת. ואנחנו בשלב שלישי של של כל הסיפור הזה. ולפני שנתקדם, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. עליבא דמאן דאמר, דיד לוקח על העליונה. אנחנו מדברים על בעל חוב מול לקוחות. יש מאן דאמר שיד לוקח על העליונה. איך ניתן להבין דברי שמואל דבעל חוב שגבה הרה עם שבח מעל שווי חובו משלם במאות ולא נותנים ללוקח שיעור קטן של קרקע כפי רצונו, חזרה לגמרא. וכי לא מעסיק שוערה ושפחה. בזמן שהחוב הוא לא כנגד השדה עם השבח, היא כנגד השדה בלבד. ומה אמרנו במקרה כזה? דייהיב לי זוזי ללוקח ומסלק לי. מה הפרוצדורה? שהבעל חוב הוא משלם ללקוחות דמים, שמשלם כסף ומסלק אותו, ובכך מתפטר ממנו. הניחה הגישה הזאת שמספיק לבעל חוב לפצות את הלוקח בכספים, זה מסתדר, הניחה למען דאמר, אי יתלי זוזי ללוקח, לא מצי מסלק לבעל חוב. גם במקרה שללוקח שהוא מעוניין שישאר אצלו אדמה, יש מאן דאמר שגם במקרה שללוקח יש כסף, הוא תיאורטית יכול לשלם לבעל חוב באמירה כזאת, אני לא רוצה שתגבה את הכל ותתן לי כסף, אני אשלם לך כסף, ורק אתקן את עצמי. באופן כללי, ברחוב שבא לגבות מלוקח, הרי הלוקח קנה שדה מאדם שהיה חייב מקודם לבעל חוב, יש שתי אפשרויות. הלוקח שעומד מול הבעל חוב, הוא או שיכול לתת לבעל חוב לגבות את השדה, או יכול לפצות את הבעל חוב בכספים. יש מאן דאמר שאם יש דמים, כסף ללוקח, הוא לא יכול לסלק את הבעל חוב, והבעל חוב יגבה את השדה וזהו. שפיר, אומר הגמרא, אני מבין את הדין שנאמר מקודם שבעל חוב משלם עבור השבח בדמים, וכמובן במקרה שלנו הוא לא מגיע לו את השבח, אבל הוא גבה את השדה עם השבח, הוא משלם דמים, והלוקח לא יכול לתקש תשאיר אצלי חלק קטן מאדמה כנגד השבח שאתה חייב לי. אז הגישה הזאת שהבלחוב משלם כסף ולא משאיר ללוקח גריבה דעה, זה מסתדר עם המאן דאמר שהזכרנו עכשיו, שאית לאיזוזי לוקח לא מצי מסלק לבלחוב. במילים אחרות, יד הלוקח על התחתונה. אלא למאן דאמר אית לאיזוזי לוקח מצי מסלק לבלחוב, שבמקרים שהבלחוב בא לגבות שדה מלקוחות, הלוקח יכול לדחות את הבלחוב בתשלום כספים ותשאיר אצלי אצל הלוקח את האדמה, ונאמר לי למה שבמקרה שלנו שהלוקח אמור לקבל פיצוי עבור השבח, ונאמר לי למה שהלוקח לא יכול להגיד לבלחוב, אי הבו לי זוזי, אם היה לי מזומנים הווה מסליקנה לך מכול הערה. היה לי לפי המנדי אמר הזה שיד הלוקח על עליונה, הלוקח היה יכול לדחות את הבלחוב מכל אדמה, אם היה לי כספים. השתדלת לי זוזי, ממשיך הלוקח לטעון, עכשיו שאין לי כספים, אבל אתה חייב לי פיצוי על השבח. אב לי גריבה דארה בראי שיעור שבחי. תשאיר אצלי חלק קטן של השדה, כנגד שיעור השבח. ושוב פעם, למה בסך הכל ראינו שהבלחוב משלם כסף ללוקח? למה שלפי הדעה הזאת שיד הלוקח על העליונה לא יכול להתעקש, במקום לפצות לי על השבח, תשאיר אצלי חלק קטן של אדמה כנגד שיעור השבח? הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, אנחנו נותן הסבר גם לפי המאמר שיד לוקח על העליונה, במה מדובר פה שהבלחוב משלם כסף, כגון דשוויה ניאלי אפוטיקי, כי האדמה הזאת נעשה אפוטיקי, דאמר לי אותו מוכר, אמר לבלחוב, לא יהיה לך פירעון אלא מזו. במקרה כזה באמת יד מלחוב יהיה על העליונה. הגענו למשנה חדשה, המקבל שדה מחברו לשבוע אחד, שבוע זה שבע שנים, אבל כאן הניסוח הוא יהיה מאוד חשוב. הוא קיבל, אותו עובד קיבל את השדה לשבוע אחד בשבע מאות זוז, והוא אמור לשלם עבור הזכות לאבד את האדמה, לשלם לבעל השדה שבע מאות זוז. השביעית מן המניין, שנת השמיטה כלול, אז הוא יהיה לו בפועל שש שנים של עבודה. קיבלה אימנו שבע שנים, אבל אם הניסוח היה שהוא יעבוד את השדה שבע שנים, לא שבוע אחד, שבע שנים, בשבע מאות זוז, אין השביעית מן המניין. שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום. אנחנו נפנה לרשי, שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר שפעולתו ליום ויוצא לערב, ובשקיעת החמה הוא יוצא, גובה כל הלילה, זמן שלו לגבות את החוב הוא במשך כל הלילה. כל הלילה הוא זמן גבייתו, בין עניין שבועה שתיתנו לו חכמים, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך הסוגיה, אבל על השבועה, על איזה שבועה דובר? שבועה שתיתנו לו חכמים, שמה? שכיר בזמנו הוא נשבע ונותר. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על שבועות בדיני ממונות, השבועה הוא כדי להיפטר, כלומר אדם א' תובע את ב' וב' טוען אני לא חייב לך, אני אומר עכשיו דברים מאוד בכללות, אז התורה אומרת אתה שרוצה להיפטר תשבע, וכאן אנחנו מדברים על פועל שהוא ישבע כדי לגבות, לא להיפטר. זה שכיר בזמנו הוא נשבע ונותר. מה זה בזמנו? מה שאמרנו מקודם, אם הוא היה עובד יום, זמן גבייתו זה משך כל הלילה, ואז בזמן הזה הוא, אם הוא בא לגבול, הוא וכמובן המעסיק כופר, העובד נשבע ונותר. אז זה מה שאמרנו, ששכיר יום גובה כל הלילה, יש לזה השלכות לגבי השבועה שהזכרנו, בין עניין שאינו עובר עליו משום לא תבוא עליו השמש. וגם אם מדובר בגבייה במשך הלילה עבור אותו שכיר יום, אין עבירה שלא תבוא עליו השמש, אלא משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אנחנו אומרים שבמשך הלילה, כעבור הלילה, הוא לא עובר על לא תבוא עליו השמש, אלא לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אנחנו גם זה נמתין לגמרא להרחיב עליו. אנחנו חוזרים למשנה, אמרנו ששכיר לילה גובה כל היום, זה אותו דבר רק הפוך. שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. אנחנו נסתכל ברש"י, גובה כל הלילה וכל היום, דכיוון דמשכה פעולתו מי שתחשך, הבני שכיר לילה, ואינו עובר עליו בבוקר עד למחרת בשקיעת החמה. אנחנו קראנו רש"י, אבל האמת היא שזה שייך להמשך המשנה. חזרה למשנה, שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע. שבוע זה שבע שנים. יצא ביום, אם סיום העבודה שלו היה בשעות היום, גובה כל היום. וברגע ששקעה עליו החמה, והוא עוד לא קיבל תשלום, אז המעסיק עובר. יצא בלילה, עם אותו עובד, אפילו אם מדובר בו עבד במשך שבע שנים, אם הוא יצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. וכאן שייך הרש"י שקראנו מדי מוקדם מקודם, וכאן עוד פעם גובה כל הלילה וכל היום, כיוון דמשכה פעולתו מי שתחשך, אותו אדם שהוא עסק לעבוד שנה, שבע שנים, מאחר שהוא המשיך לתוך הלילה, הווה לי שכיר לילה. והנה עובר עליו בבוקר, בבוא הבוקר הוא, המעסיק אינו עובר אם הוא עוד לא שילם, עד למחרת בשקיעת החמה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא אחד, מקורות בשכיר יום גובה כל הלילה, ושכיר לילה גובה כל היום. שכיר יום, אדם שהוא עסק לעבוד בשעות היום, העבודה שלו נגמרת בסוף היום. הזמן שהתורה אומרת שהוא יכול להתחיל לגבות את שכרו זה במשך כל הלילה. מתי המעסיק יעבור על אי תשלום? רק אם מגיע הבוקר. וכן ההפך, אם אדם הוא עסק לעבוד בלילה, העבודה שלו גומרת בסוף הלילה, והוא אמור לגבות את שכרו במשך כל שעות היום. אנחנו נראה בגמרא המושג ששכירות אינה משתלמת אלא בסוף. אז אם מדובר בשכיר לילה, התשלום שמגיע לו מתחיל רק בסוף הלילה. אז יש כל שעות היום ניתן למעסיק לשלם לו, ועל אי תשלום זה יחול לגבי שכיר לילה רק בסוף היום. אנחנו ממשיכים להתייחס למה שכתבנו כאן בשוליים 2. אין עבירות של בעל תלין וביומו תיתן שכרו אלא ביום הראשון. מעבר לכך עובר בבל תשה. 3. אינו עובר משום בעל תלין אלא מי שסוחר הפועלים בשביל עבודות שלו, ולא המעסיק פועלים עבור עבודות של חברו. הגמרא, תנו רבנן, מניין לשכיר יום שגובה כל הלילה? תמוד לומר, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. כשיגיע הבוקר אז הוא, המעסיק עובר אם הוא עוד לא שילם. אבל אותו שכיר שעבד במשך היום, הוא יכול להתחיל לגבות את שכרו במשך כל שעות הלילה. ומניין לשכיר לילה שגובה כל היום? שנאמר, ביומו תיתן שכרו. אנחנו בשוליים הוספנו את הפסוקים האלו, והפסוק ביומו תיתן סחור נמצא בדברים פרק ד, פסוק ט"ו. נקרא מהשוליים את הפסוק במאו, ביומו תיתן סחורו ולא תבוא עליו השמש כי אני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל השם והיה בכך חטא. אז כתוב ביומו תיתן סחורו ולא תבוא עליו השמש, דיינו שלא יהיה מצב שישקע רחמה ועוד לא שילמת לו. אז אנחנו מדברים על אדם שעבד במשך הלילה, והתורה מזהירה שתשלם לו במשך שעות היום, ושלא יהיה מצב שלא שילמת בזמן השקיעה. הגמרא שואלת, ואימה איפכה, למה שלא נגיד שלא תלין מדובר בשכיר לילה? אז יהיה כזה דבר שהוא עובד לילה ונאמר שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. הוא עבד, עובד במשך הלילה ותשלם לו ככה מיד עד הבוקר, אתה חייב לשלם. דהיינו שעד הבוקר אם לא שילמת לו אתה עובר על הלב. זה השאלה. וגם לגבי השכיר יום, למה שלא נאמר שהפסוק לא תבוא עליו השמש מדבר באדם שעובד בשעות היום והמעסיק מוזהר שתדאג לשלם לו לפני ביאת השמש, לפני השקיעה? הגמרא אומרת זה לא ייתכן. למה? שכירות אינה משתלמת אלא בסוף. החיוב לשלם זה רק אחרי שהאדם סיים את המלאכה, את העבודה. קודם הוא מסיים את העבודה ואז מתחיל הציפייה שהמעסיק ישלם לו. ובכך מי שעבד כל היום, חיוב התשלום חל רק בתחילת הלילה, וממילא אינו עובר, המעסיק אינו עובר על האיסור של הלנת שכר, אינו עובר עד הבוקר. וכן ההפך לגבי מי שעבד כל הלילה. מי שעבד כל הלילה, אין חיוב תשלום בשעות הלילה, חיוב התשלום הוא מתחיל רק בתחילת היום. ואז אנחנו אומרים שיעבור כל היום, ואם עד סוף היום לא שילמת, רק אז אדם עובר על הלאו. תנו רבנן, ממשמע שנאמר לא תלין פעולת שכיר איתך. לינה זה במשך הלילה, שלא תלין פעולת שכיר איתך, איני יודע שעד בוקר, שהתורה מצפה שתשלם לו עד הבוקר. מה אתה אומר עד בוקר? אז למה בפסוק כתוב דבר שהייתי יכול להבין לבד? מלמד שאינו עובר אלא עד בוקר ראשון בלבד. שאנחנו אומרים המעסיק עבר על לב, זה נגיד זה לגבי הפסוק הזה, לא תמיד פעולת שכיר איתך עד בוקר, הוא נחשב עובר עד בבוקר הראשון. מכאן ואילך מה לגבי המשך? זאת אומרת שאם המעסיק בכל זאת עדיין לא משלם, יבוא בוקר שני, בוקר שלישי וכן על זה הדרך. מה אז? אמר רב, עובר משום בל תשהה. אמר רב יוסף, מה יקרא? מה הפסוק שמלמד שיש כזה לב? תשובה, זה פסוק בספר משלי. אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש איתך. תנו רבנן, במחשבה שנייה אני רוצה ללמוד יחד איתכם רשי שמסביר מה שאנחנו כבר אמרנו בעל פה. בכל זאת נראה בתוך רשי, חמש שורות מסוף עמוד, שכירות אינה משתלמת אלא בסוף, כדאמר באיזו משך, כשכיר שנה בשנה. שכירות שנה זו משתלמת בתחילת שנה אחרת. אלמה, לא משתבד לשכיר יום, המעסיק לא נחשב משועבד לשכיר יום עד שתשקע החמה. דהיינו, אדם עבד כל שעות היום, המעסיק לא חייב, זה הכוון המשתבד, הוא לא חייב לשלם לאותו אדם שעבד במשך שעות היום עד שתשקע החמה. רק אז מתחיל חובת התשלום לשכיר יום. וכי כתיב לא תבוא על כוחך בשכיר לילה תוקמי, מה שהתורה מזהירה שלא תבוא עליו השמש, זה מדובר באדם שעבד במשך הלילה שנשתבד לו לבוקר, המעסיק משועבד לשלם לו, השעבוד הזה מתחיל רק בבוקר משקלטה שכירותו. וכן לא תלין, למה היא לא תוקמה בשכיר לילה? דהה לא משתבד עד הבוקר, רק אז אפשר להגיד שהוא מחויב לשלם. חזרה לגמרא, תנו הבנן, האומר לחברו, צא שכור לי פועלים. אז אדם, בעל הבית עצמו לא עומד מול הפועלים, הוא שולח אדם להזמין, להסיק פועלים עבור בעל הבית. שניהם אין עוברים משום בעל תלין. במקרה שהם סיימו את העבודה ועוד לא שולם להם את השכר, שניהם, הבעל הבית וגם השליח הזה, לא עוברים משום בעל תלין. למה? זה הבעל הבית לפי שלא סחרן, אומר רשי, זה לפי שלא סחרו ולא קרינה סחיר גבי. בפסוק כתוב לא תלין פעולת סחיר איתך עד בוקר, אבל אם אתה לא פיזית העסקת אותם, זה הלב לא שייך אליך. אז זה לגבי בעל הבית. אנחנו ממשיכים לדף קוף יוד א', וזה השליח לפי שאין פעולתו אצלו. ורשי כותב בשורה ראשונה, וזה לפי שאין פעולתו עליו, בגרסה שלנו זה אצלו, ולא קרין הבא פעולתו איתך. בפסוק כתוב פעולת שכיר איתך. הגמרא מבררת, היכי דמי, תשימו לב, הבירור הזה זה שאלה של חמש שורות. אי דאמר להו, אם השליח אמר לפועלים, שכרכם עליי, שכרו עליו הוא, ונראה לי לומר פשוט שיש כאן משום בעל תלין. דתניא, הסוחר את הפועל, לעשות בשלו, והראהו בשל חברו, נותן לו שכרו מושלם, וחוזר ונותן מבעל הבית מה שהענה אותו. אז אנחנו רואים פה שגם אם הפועל לא ביצע את עבודו ממש אצל זה שהעסיק אותם, הוא בכל זאת חייב לשלם להם. אז על מה מדובר ששניהם אינם עוברים משום בעל תלין? לא צריכה. דאמר לו השליח שפגש את הפועלים, הוא אמר שכרכם על בעל הבית. יהודה ברמרמר אמר לי לשמי, יהודה ברמרמר אמר לשמש שלו, זיל אגיל לי פועלים, תעסיק עבורי פועלים, ואם עלו שכרכם על בעל הבית. ורשי כותב, אם עלו דאי לא משתלים נא לא עבר נא. אם, ובכך אם אני לא משלם אני לא עובר. ממשיך הגמרא, מרמר ומרזוטרה אגרי להדדי, מרימה היה מעסיק פועלים עבור מזוטרה, ומזוטרה עבור מרימה, ובכך אין עוברים משום בלטלים. אמר רבא ברב הונא, הני שוקאי דסורה, הם בעלבתים שבסורה, שמקבלים מאות רק ביום השוק. לא עברי משום בלטלים, הם אינם עוברים על בלטלין לגבי שכר פועלים. למה? מידע ידי, הפועלים בסורה יודעים על יום הדשוק הסמיכי, שאותו מעסיק סומך על יום השוק כדי להשיג כספים, כדי להשיג אמצעים כדי לשלם להם. אבל משום בל תשעה ודאי עובר, דהיינו מיום השוק ועלה, אם הוא לא משלם להם, אז הוא כן עובר משום בל תשעה, אותו איסור שהבאנו בסוף העמוד הקודם, המקור מספר משלי. עד כאן שיעורנו להיום.